הרבה ילדים ואפילו הרבה מבוגרים סובלים מבעיה של חוסר ביטחון עצמי. זה קורה גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים שסובלים מבעיה של חוסר ביטחון עצמי. יש בארמית מילה, אימתא דציבורא, פחד מהציבור. לא יודע אם יודעים את זה פה, אבל באמתא דציבורא זה אנשים שלא יכולים להתפלל לפני העמוד, לא יכולים להגיד קדיש אפילו, לא יכולים לדבר לפני קהל, יש כאלה שאפילו לא יכולים לעשות קידוש לפני אורחים, לפני משפחה. מין פחד כזה מאנשים ששומעים אותם, רואים אותם. מה? זה לא ביישנות, זה מין פחד כזה, קושי לדבר לפני ציבור. קושי להופיע לפני ציבור. אני גיליתי דבר מעניין, שאחד האנשים שסבל מהבעיה הזאת של אימתא דציבורא היה החזון איש. חזון איש אף פעם לא אמר שיעור, אף פעם לא התפלל לפני העמוד, אפילו שהיה אבל, הוא לא התפלל לפני העמוד. הוא סבל מהבעיה של אימתא דציבורא. ויצא לי בהזדמנות לדבר עם הרב שטיימן על הנושא הזה, ואמרתי לו ששמעתי שהחזון איש היה לו אימתא דציבורא. אז אמר לי הרב שטיימן שבצעירותו הוא חשב שאימתא דציבורא זה סוג של גאווה. כאילו אני בגאווה שלי מפחד להיכשל, אז אני לא מראה את עצמי. אבל כשנודע לו שגם החזון איש יש את זה, אז הוא הבין שזה לא גאווה. זאת אומרת, אבל יש מציאות. יש מציאות של אנשים שסובלים מחוסר ביטחון עצמי. אז צריך להגיד על זה כמה דברים. דבר ראשון, יש לזה הרבה סיבות. זה לא דבר שקורה רק בגלל סיבה אחת. זה לא משהו שיש לו רק סיבה אחת ובגלל זה זה קורה. למשל, אנשים שמאוד ישרים, מאוד אמיתיים. אדם שהוא נורא אמיתי, הוא פוחד להגיד משהו שזה לא בטוח אמת. זאת אומרת, אם זה לא 100% אמת, אז הוא פוחד להגיד את זה. אז ממילא זה גם סוג של חוסר ביטחון עצמי, שבעצם לא כל כך בא מבעיה, אלא ההפך, ממידת האמת. זאת אומרת, יש אנשים שמידת האמת אצלהם היא כל כך חזקה, שהם לא מסוגלים להגיד משהו שהם לא בטוחים שהוא נכון. וקשה להיות בטוחים שהוא נכון. רוב הדברים שאנחנו מדברים ואומרים לא בטוח שהם נכונים. ודאי חלק אומרים אולי נכון, אבל חלק ודאי לא נכון. ובוודאי לא מדויק עד הסוף, על המילימטר שזה נכון. אז יש אנשים שבגלל שהם חוששים שמה שהם אומרים זה לא אמת, אז הם לא אומרים. פחדים להגיד. אבל זה בעצם בא לא מפחד, אלא ממידת האמת. יש אנשים שחושבים שאנשים יסתכלו עליי שאני לא מספיק חכם, או לא מספיק מבין, או לא מספיק יודע, כי אמרתי ככה וככה. זאת אומרת, אני שם מפחדים שאם אני אגיד מה שיש לי להגיד, אנשים יחשבו שאני לא חכם, או לא מבין, או לא צודק, או כל מיני, זאת אומרת, מפחדים מהתגובה. קוראים לזה, מפחדים מהתגובה של הקהל, מפחדים מהתגובה, מה אנשים יגידו עליי, איך אנשים יחשבו עליי, מה אנשים יסתכלו עליי. ממילא הם סובלים מחוסר ביטחון עצמי. יש אנשים, זה הולך בכל מיני סיבות, זה לא, אין לזה סיבה אחת, אין לזה רק סוג אחד, ואין לזה רק סיבה אחת. אבל זה הרבה ילדים, וגם הרבה אנשים מבוגרים, סובלים מבעיה של חוסר ביטחון עצמי. השאלה, מה עושים עם זה? לפעמים ילד, בגלל שיש לו בעיות בביטחון העצמי, הוא לא מסתדר בלימודים, הוא לא מסתדר בחברה, אין לו חברים, כי הוא לא בטוח שרוצים אותו, הוא לא בטוח שירצו לשחק איתו, הוא לא בטוח שאוהבים אותו, הוא לא בטוח שמכבדים אותו. כל מיני פחדים יש לילד, מה יגידו עליי, איך יסתכלו עליי, מה חושבים עליי, מה רוצים אותי, לא רוצים אותי. כל השאלות האלה מפריעים לילד מבחינת הביטחון עצמי, ואז הוא קשה לו, קשה לו מאוד, החוסר ביטחון עצמי הזה מבחינה חברתית, מבחינת חברה, וגם מבחינת משפחה אפילו, איך המשפחה מסתכלת עליי, איך בבית מסתכלים עליי, איך מקבלים את מה שאני אומר, כמה אני חכם, כמה אני טיפש, כמה אני מדבר שטויות, כמה אני מדבר לעניין, כמה אני צודק, כמה אני לא צודק, כן. כל השאלות האלה בעצם נובעות מאיזשהו סוג של חוסר ביטחון עצמי. עכשיו, להגיד לילד, זה שטויות, אל תפחד, הכל בסדר, מותר לך, זה לא עוזר. הפחד, החוסר ביטחון יותר חזק מההיגיון, מהשכל שאני אומר לו, אל תפחד, זה בסדר, זה יסתדר, זה לא נורא. הפחד יותר חזק מהחוסר ביטחון הזה. ונקודת המוצא צריכה להיות תמיד להגיד לילד, אתה מפחד, מותר לך לפחד. קודם כל, זה שאתה מפחד, מותר לך לפחד. זה לא חיסרון, זה לא משהו לא בסדר אצלך. זה נורמלי, יש הרבה שמפחדים, יש הרבה שאין להם ביטחון עצמי, ואם אתה מרגיש ככה, אתה בחברה גדולה של הרבה אנשים טובים וחשובים. זאת אומרת, אל תסתכל על זה כמשהו חיסרון, קודם כל זה נורמלי. מאוד חשוב שילד יבין שאם הוא סובל מבעיה של חוסר ביטחון עצמי, הוא עדיין ילד וגם אדם מבוגר כזה. גם אנשים מבוגרים כאלה הם אנשים לגמרי נורמליים. אין פה משהו, זה לא מחלת נפש, זה לא איזה בעיה נפשית, זה לא איזה זה דבר מאוד מאוד נורמלי. ובעצם בבסיס זה סוג אופי שנולדים איתו, יותר סוג שכל. זאת אומרת, הפחד עושה לי את השכל ולא השכל עושה לי את הפחד. בגלל שאני מפחד, אני מתחיל להגיד אולי ככה, אולי ככה, אולי יצחקו עליי, אולי זה, אולי זה. אבל זה הפוך הולך. לא מהשכל, לא מהפחד נהיה לי שכל שאומר אולי ככה, אולי ככה, אלא להפך. סליחה, לא מהשכל נהיה לי פחד, אלא ההפך, מהפחד נהיה לי שכל. זאת אומרת, הפחד אומר, תחשוב, תפחד מזה, תפחד מזה. אבל בעצם הבסיס של הילד זה הפחד. למה הפחד? אז זה תכונה, הביטחון עצמי זה תכונה מלידה. ביטחון עצמי זה לא טעות, זה לא חוסר הבנה, זה לא חוסר חוכמה, זה משהו שאדם, כל אדם נולד עם רמה שונה, אין שני אנשים אותו דבר בנושא של ביטחון עצמי. כל אדם ואדם נולד עם רמה אחרת, גם אלה שיש להם ביטחון עצמי, יש כאלה שיש להם יותר מהם, וגם אלה שיש להם יותר מהם, יש אלה עוד יותר מהם, כן? יש המון אנשים שיש המון ביטחון עצמי, ויש אנשים שיש להם חוסר בביטחון עצמי. אבל מה אפשר לעזור לאנשים האלה? מה אפשר לעזור לאנשים האלה? גם אנשים שיש להם עודף ביטחון עצמי, גם אנשים שיש להם חוסר בביטחון עצמי. אני אתחיל מאנשים שיש להם עודף ביטחון עצמי. יש בן אדם שרוצה לקנות דירה. כמה כסף יש לך? יש לי 100,000 שקל. ואני רוצה לקנות דירה ב-4 מיליון שקל. מאיפה תיקח 4 מיליון שקל אם יש לך 100,000 שקל? אני אקח הלוואות. מאיפה תחזיר?
זה חוסר אחריות.
זה לא חוסר אחריות. זה גם חוסר אחריות, זה נכון. אבל זה לא מתחיל מחוסר אחריות. זה מתחיל מאוד בביטחון עצמי, אני אסתדר, אני אמצא כסף, אני אסתדר, אני אשיג, אני אגלגל, אני אעשה. זאת אומרת, יש לו מין ביטחון כזה, שאני יכול להסתדר, אני יכול להשיג, אני יכול זה, והם לוקחים הלוואות, ולמרבה הפליאה, בחלק מהמקרים זה מצליח. זאת אומרת, יש כאלה שהולכים בלי אחריות, בלי שכל, לוקחים על עצמם ריזיקו גדול, וזה מצליח. ויש אנשים שלא, וזה לא מצליח, אבל זה קיים בשני הכיוונים, קיים בכיוון גם אלה, גם אלה שעושים את השטויות האלה וזה מצליח להם, וקיים כאלה שזה לא מצליח להם. זאת אומרת, שני הדברים קיימים. אותו דבר, ילד ניגש למבחן, אני מדבר על דירות, זה אנשים מבוגרים, אבל ילד ניגש למבחן, הוא יודע 10% מהחומר. אז תיגש למורה, תגיד, אני לא מסוגל היום להיבחן, אני יודע רק 10% מהחומר, תחכה, תשלים חומר, אחר כך תיבחן. לא, אני אומר, השם יעזור, אני אסתדר. לפעמים באמת השם עוזר, איך השם עוזר? השאלות ששאלו במבחן זה רק 10% האלה שהוא יודע. זאת אומרת, שאלו בדיוק את הדברים שהוא יודע, ואז הוא הצליח במבחן. הלך לו, הצליח לו ככה בצורה כזאת. אבל זה לא אמת, כי הוא באמת יודע רק 10%, זאת אומרת, אבל את המבחן הוא עבר בצורה נכונה, זאת אומרת, אז הצליח לו, אז הצליח לו, זאת אומרת, וההצלחות האלה יוצרות אצל ילד הרגשה שהביטחון העצמי המופרז שלו זה בעצם נכון, זה צודק, זה חכם, עובדה שמצליח לי פה ושם. ומה שלא מצליח לו, הוא אומר, זה לא היה לי מזל. איפה שמצליח לא היה לי שכל, ואיפה שלא מצליח, הוא אומר, לא היה לי מזל. אבל הוא בונה את זה ככה. ילד שיש לו חוסר ביטחון, הוא יודע 90% מהמבחן, רק 10% הוא לא יודע, אבל הוא מרגיש שבגלל שאני לא יודע 10%, אני אין לי אומץ לגשת למבחן. זאת אומרת, זה הולך הפוך. בגלל שחסר לו רק 10%, הוא כבר אין לו אומץ, הוא כבר לא רוצה לעשות את המבחן. אבל 90% אתה כן יודע. ורוב הסיכויים שישאלו אותך מה-90%, לא מה-10%. בכל זאת הוא מפחד ולא הולך למבחן הזה. אני נותן דוגמאות כמובן קיצוניות. יש הרבה באמצע. יש הרבה שזה אחוזים מסוימים מכאן, יש הרבה שהם באמצע, לא בדיוק בקצוות האלה. אבל ברעיון שיש בעיה אצל הרבה אנשים, גם מבוגרים, גם ילדים, של חוסר ביטחון עצמי, שמוליד קושי מאוד גדול. למשל, ילד לומד באיזה בית ספר. הבית ספר לא מתאים לו. מהרבה סיבות, לא מתאים לו. וטובתו שיעבור לבית ספר אחר שיותר מתאים לו. אבל אין לו ביטחון עצמי להחליף מקום. חברה חדשה, חברים אחרים, ילדים אחרים, זה... אין לו ביטחון עצמי. ואז הוא כאילו מתאבד, הוא נשאר במקום שלא מתאים לו והוא סובל, והבית ספר סובל ממנו והוא סובל מבית ספר, הכל לא הולך, אבל יותר קל לו הלא הולך מאשר להתמודד עם החוסר ביטחון עצמי שלו. זאת אומרת, הוא לא מסוגל להתמודד עם החוסר, זה הרבה פעמים בחורים, בחורות שצריכים להחליף מוסד לימודים, יש להם פחד מהצעד הזה, כי הם לא בטוחים איך יקלטו, איך ילך להם, איך הם יצליחו, אם יהיה להם חברים ומה הם יעשו. ובגלל החוסר ביטחון הזה, הם מפסידים המון, מפסידים המון. עוד בעיה שיש בנושא הזה, שהיא הרבה פעמים יש בה ערבוב של מציאות עם דמיון. זאת אומרת, הרבה פחדים הם לא אמיתיים, הם לא צודקים, אלא הם באים יותר מדמיון. יש לי דמיון שזה ככה ושזה ככה ושזה ככה, ואני הולך אחרי הדמיון שלי ומפחד, או להפך, או ביטחון עצמי מופרז, גם כן שהוא בא מאיזשהו דמיון, לא מהריאלי, לא מהדבר האמיתי. עכשיו, צריך לקחת כמה דברים. דבר ראשון אמרתי, צריכים לתת לילד הרגשה שחוסר ביטחון עצמי זה דבר נורמלי. מותר שזה יהיה. דבר שני, אתה רוצה לחיות עם זה, תלמד להפריד בין דמיון למציאות. כשאתה מרגיש משהו, תשאל את עצמך. או שאתה מפחד ממשהו, תשאל את עצמך. הפחד הזה הוא אמיתי, או הפחד הזה הוא דמיון. רוב הפחדים שלנו, רוב הפחדים שלנו הם דמיונות. רוב הפחדים, גם אנשים בריאים בנפשם, אנשים לגמרי בלי שום בעיה, גם כן רוב הפחדים שלהם זה דמיון. כי אם אני לא רואה ערבי עומד מולי עם רובה, אז ממה אני מפחד? ממה אני מפחד? שאולי יבוא ערבי, אולי יקרה ככה, אולי יקרה ככה, אולי זה דמיון, זה לא משהו אמיתי. כל הסוג פחדים הזה, שאדם מפחד אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, זה דמיונות, זה לא אמת. עכשיו, בדמיונות יש דברים שזה קרוב לאמת, אז יש מה לפחד. אבל יש דברים שזה רחוק מהאמת, זה רק דמיון. בכל זאת אנשים מפחדים. עכשיו, כשאדם לומד להפריד, לזהות מה בהרגשה שלי, מה דמיון, מה מציאות, מה נכון, מה לא נכון, מה יכול להיות, מה בקושי יכול להיות, כן? זאת אומרת, השאלות האלה, כמה אני חושב אמת וכמה אני חושב דמיונות, זו שאלה נורא חשובה שצריך ללמד אותה, ממש לקחת דף, תכתוב את הדברים שאתה מפחד, בצד ימין, בצד שמאל תכתוב על כל אחד מהדברים, מה אתה חושב פה אמת ומה אתה חושב בו דמיון. ופתאום ילד מגלה שמדף שלהם של רשימה אולי דבר אחד אמת. כל השאר דמיונות. יש המון המון פחדים אצל ילדים שהם באים מדמיונות. וכן להפך, גם הילדים שנדמה להם שיכולים לעשות לכל כי הם בטוח יצליחו, הרבה פעמים הבטוח יצליחו בא גם כן מדמיונות, לא מאמת. זאת אומרת, הוא מדמיין שהוא יצליח, הוא מדמיין שיהיה לו מזל, הוא מדמיין שזה ילך. אבל אין לו בסיס אמיתי של שכל ישר באמת, אלא הכל בא מאיזה הרגשה, מאיזה דמיון. אני מרגיש שזה יצליח. מה זה אני מרגיש שזה יצליח? זה דמיון, זה לא, אין לך רציונל, אין לך משהו אמיתי שאומר שזה ככה, אלא אתה מרגיש ככה, ואתה מאמין במה שאתה מרגיש. זאת אומרת, יש פה אחד הנקודות הכי חשובות לטיפול. אני פגשתי אישה לפני שנה, פגשתי אישה שאיזה מישהו רצה לאיים עליה משהו, כעס עליה, הוא ניסה לאיים עליה משהו. אז הוא כתב לה, תיזהרי אם לא תפסיקי לעשות משהו, אז לא יהיה טוב. ככה הוא כתב לה הודעה. אבל לא היה לו טלפון לא כשר, לא היה לו, היה לו רק טלפון כשר, שם אין אפשרות לשלוח הודעות. אז הוא היה במוסך, הוא ביקש מהערבי שילווה לו רגע את הטלפון, וכתב הודעה מהטלפון של הערבי. עכשיו, היא כבר נכנסה לדמיונות שערבים רוצים להרוג אותה. הנה הערבי מאיים עליה. אני פגשתי אותה אחרי שכבר הייתה בחדר מיון במחלקה הפסיכיאטרית. עד כדי כך, ברוב פחד שערבים רוצים לעשות לה משהו. שאלתי, יש איזה ערבי שמכיר אותך? יש איזה ערבי שדיברתי איתו פעם? אמרת, לא. אמרתי, אז מה פתאום לחשוב ככה? מאיפה לקחת את המחשבה? אבל תראה את ההודעה, אמרתי לה, הודעה, יכול להיות שאדם לקח טלפון של מישהו אחר וכתב לך הודעה. מי אומר שערבי כתב לך את הודעה? זה גם אחלה כתוב בעברית ולא כתוב בערבית, כן? ובסוף התברר שאני צדקתי, שהכל היה מדויק כמו שאני אמרתי. מי שכתב את היה אדם חרדי בכלל, והיא חשבה ש... אבל היא נכנסה להיסטריה, עד כדי שהיא הגיעה למה? כי עוד פעם, זה ערבוב של דמיון עם מציאות. כשאדם מערבב דמיון עם מציאות, הוא יכול להגיע להכי גרוע. וצריך ללמד אנשים לא לערבב דמיון עם מציאות, להכיר מה האמת, מה דמיון, מה מציאות. אחרת, אותו דבר, אני אבוא בית ספר, יצחקו עליי. לא יהיה לי חברים, יצחקו עליי. למה על אחרים לא צוחקים? למה לאחרים יש חברים? מה ההבדל בינך לבין אחרים? אני שואל שאלה פשוטה. יש 50 ילדים בכיתה. למה 50 ילדים האלה יש להם חברים? למה 50 ילדים אף אחד לא צוחק עליהם? למה שיצחקו עליך? למה שלא יהיו חברים שלך? כי אתה חדש? גם הם היו חדשים פעם. גם הם היו פעם חדשים, זה אותו דבר. אז ברור שהפחד הזה לא בא מרציונל, לא בא ממשהו נורמלי, הוא בא מאותו דמיון של אם זה יצליח לי, אם יהיה לי טוב, אם זה ילך, אם זה לא ילך. כל הסוג הזה של פחדים עכשיו, הוא לפעמים הורס לילד את העתיד שלו, את החיים שלו, את מנוחת הנפש שלו. זה לא סתם, זה לא סתם שטויות. זה לפעמים פוגע בדברים הכי חשובים בחיים של ילד. גם אצל אדם בוגר לפעמים. זה פוגע בדברים הכי חשובים, כי הוא לא, הוא נכנס לפחדים, מאבד שליטה, נכנס להיסטריה. אותו דבר הכיוון השני, העודף ביטחון עצמי, שבא גם כן מערבוב של דמיון עם מציאות. שמישהו אומר, אני אסתדר. איך תסתדר? אני לא יודע, השם יעזור, זה יהיה בסדר, זה... על סמך מה? בסוף הוא חייב כספים ואין לו מאיפה לשלם, הוא פושט את הרגל ויוצא לו שם של גנב, של אדם שקיבל כסף ולא יחזיר, תסבוכת שלמה, ולפעמים זה גם פוגע בבית שלום בית קשות, הכל למה? כי הוא ערבב את הדמיון עם המציאות. זה דבר מאוד מאוד מצוי לשני הכיוונים, גם לכיוון של חוסר ביטחון עצמי, גם לכיוון של עודף ביטחון עצמי. בשני הכיוונים קיימת הבעיה של עודף או חוסר כתוצאה מערבוב של דמיון עם מציאות. גם הפחדים וגם העודף ביטחון באים מערבוב של דמיון. לא רק זה הסיבה, לא רק זה הסיבה. יש אנשים שמראש נולדו עם רמה נמוכה של ביטחון עצמי. זה החשוב להסביר. יש אנשים שלא בגלל שירבבו דמיון המציאות, ולא בגלל ככה או בגלל ככה, הקדוש ברוך הוא, הם מראש נולדו אנשים שאין להם כל כך ביטחון עצמי. ככה הם נולדו. ואדם שנולד ככה, צריכים להסביר לו שמותר לו להיות ככה, והוא נורמלי, וזה בסדר. זאת אומרת, לא צריך להגיד לו, שמע, תלחם עם זה, תעצור את זה, תעשה את זה. לא, חבל. חבל הרוס לו את החיים, כי זה באמת אדם שנולד עם התכונה הזאת של חוסר ביטחון עצמי, כמעט לא שייך לטפל בזה. אני אומר כמעט, אבל בעצם לא שייך לטפל בזה. מי שנולד עם חוסר ביטחון עצמי, אנשים שהלכו לטיפול פסיכולוגי, אני מכיר אנשים שסבלו מחוסר ביטחון עצמי, הלכו לטיפול פסיכולוגי. הפסיכולוג טיפל בשתי נקודות, נתן להם ביטחון עצמי בשתי נקודות האלה, אבל החוסר ביטחון עבר לשטחים אחרים. זאת אומרת, הוא לא ריפא אותם, רק הוא העביר את זה מהנושא הזה לנושא הזה. קוראים לזה בהנהלת חשבונות העברה מסעיף לסעיף. זאת אומרת, עבר מהסעיף הזה לסעיף הזה. אבל זה לא אמת, זה סתם. זה סתם שפסיכולוג לקח כסף מבן אדם, אז לא עשה איתו שום דבר. כי יש דברים שלא ניתנים לשינוי. אדם, כמו שאחד נולד עם תכונה כזאת, ואחד נולד עם תכונה כזאת, וכמעט לא שייך לשנות תכונות. החזוני שמר פעם, אמרתי לכם את זה, אני חושב, שהחזוני שמר שבדור שלנו אי אפשר לתקן מידות. אנחנו דור חלש, ואף אחד לא יכול לתקן את המידות. אין דבר כזה. מה כן הוא אמר? אפשר להגיל את הפינה שלא יהיה שפיץ. זאת אומרת, אפשר קצת שלא יהיה כל כך גרוע, שיהיה טיפה יותר טוב. אבל מה שתקן מידות, אי אפשר. זה דור חלש. אז צריך לדעת שהנושא של ביטחון עצמי, אם ילד מקבל לגיטימציה, שמותר לו להיות כזה, ושהוא נורמלי כשהוא כזה, ואין בזה שום חיסרון ושום בעיה, כבר עזרתי לו. כבר עזרתי לו. עצם העובדה שהוא מקבל את עצמו כמו שהוא, וחי רגוע עם זה שאני כזה ומותר לי להיות כזה. זאת אומרת, זה הנקודה. אני כזה ומוצר להיות כזה. ולוקחים ילד אפילו כזה ואומרים לו, תשמע, אין לך ביטחון, אבל בנושא הזה אתה תצליח. קל להגיד לו את זה, הוא ישמע. הרבה יותר ישמע אם אני אגיד לו, שמע, אמנם יש לך חוסר ביטחון, אבל פה אני לא דואג, פה אתה כן תצליח. והוא באמת מצליח. אבל כי למה? כי אני נותן לו לגיטימציה שבדברים אחרים אין לך ביטחון, וזה בסדר, ומוצר שתהיה כזה. דבר נוסף שעוזר מאוד לרפא חוסר ביטחון עצמי, זה לחפש כל דבר טוב שקורה לילד, כל מעשה טוב שהוא עשה, כל מעשה חכם שהוא עשה, ולתת לו קומפלימנטים יותר מהנורמלי. זאת אומרת, ככל שאני משבח את הילד עם קומפלימנטים יותר ויותר, אני מחזק לו את הביטחון העצמי. כשאני מראה לילד שהוא עשה מה שאני אומר, שמע, זה מה שעשית, דבר מאוד חכם עשית. היית מאוד נבון, היית מאוד חכם שעשית ככה, שהחלטת ככה. יותר החלטת מאשר עשית. כשאני לוקח את הדברים הטובים של הילד ומשתמש איתם, לתת לו קומפלימנטים, לתת לו חיזוקים, הקומפלימנטים האלה מייצרים ביטחון עצמי שהוא נולד בלידה, ובכל זאת, אני לא אפתור את הבעיה לגמרי, אבל אני מחזק לו את הביטחון העצמי בצורה מאוד מאוד משמעותית, ברגע שאני מנצל כל משהו טוב שהוא עשה, כל הצלחה שהייתה לו, לשבח אותו יותר מהנורמלי. לשבח אותו הרבה יותר מהנורמלי ולהתפעל מההצלחה שלו, ואז הילד מתחיל כן להיות יותר רגוע, יותר, לא, הוא לא יהיה לו ביטחון עצמי כל החיים, אבל יהיה לו, הוא יהיה יותר רגוע, יהיה פחות חרדתי, פחות עם חרדות, יותר עם חוסר ביטחון, אבל פחות עם חרדות. ואז אנחנו עזרנו לו בצורה מאוד מאוד משמעותית, והצלחנו לפעמים, אם ילד מקבל לגיטימציה למשב שלו ומקבל שהוא נורמלי, כבר עזרתי לו, כבר הצלתי אותו. הוא כבר לא מרגיש סוג ב'. זאת אומרת, אני כזה, אבל אני לא סוג ב', מותר להיות כזה. כמו שאחד גבוה ואחד נמוך, אחד שמן, אחד רזה, אחד בריא, אחד חולה, אחד עשיר, אחד עני. למה? כי הקדוש ברוך הוא ככה נתן. אחד הוא נתן להיות עשיר, אחד נתן להיות עני, אחד בריא, אחד חולה, אחד... זה מהקדוש ברוך הוא. אז גם ביטחון עצמי זה מהקדוש ברוך הוא, אין הבדל. אין הבדל בין כל הדברים האלה לבין זה. וככל שנותנים לילד יותר לגיטימציה ויותר הבנה לבעיה שלו, כשזה לא בעיה אלא זה נורמלי, זו המילה הכי חשובה. מה שיש לך זה בכלל לא בעיה, זה נורמלי. יש הרבה אנשים כאלה, והקדוש ברוך הוא ככה ברא, וזה נורמלי להיות כזה. עזרנו לילד, ולפעמים אנחנו ממש מצילים אותו מהרבה צרות דרך התחושה הזאת. תודה רבה.